ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פודקאסט של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. ובניגוד לכל הפעמים שאני מביא לפה אנשים, או שאני מציג לכם אנשים שקשורים לעולם ההשקעות, שקשורים לעולם הנדלן, שקשורים לכל התחומים שאני עוסק בהם, זכיתי להכיר שוב בעסקים עושים עסקים בביז, אתם שומעים את זה השכם והערב, זכיתי להכיר בביקור שלי במודיעין, באחת הקבוצות, את שרית גולר, שבאה אליי וסיפרה לי שהיא פסיכותרפיסטית, הנה הצלחתי להגיד את המילה, שמתמחה בטיפולים בטראומה. וזה בא דווקא ממנה, ממך, שרית, שאמרת לי, שמע, יש קשר, ואני חושב שבשנייה הבנתי שזה כל כך חשוב. אז הנה, שרית, תודה רבה שעלית לירושלים. אמנם לא נסעת עשרות קילומטרים, אבל...
שמחתי להיות פה.
ואנחנו כבר יושבים למעלה משעה ומדברים, וזה כדאי לכם להכיר אותה, בטח למי שנמצא בביז. לא לדברים האחרים, לא לטראומות, כן, אבל בהחלט כדאי, והיא הגיעה לפה בדיוק בקטע שאני אחרי איזה משברון הבוקר, ואני שמח שהיא הראשונה שהייתה פה. אז לפני שנצלול לנושא שהוא מרתק, על נושא השפעת הטראומה, הפוסט-טראומה וכל המילים היפות האלה, בואי תספרי לי, ודרך אגב, סליחה, צריך להגיד לכולם שהפודקאסט הזה גם מצולם, אז אפשר לראות אותו גם ביוטיוב. אז בואי תספרי לכולם, מי זאת שרית גולר?
אז קודם כל, צחי, אני ממש שמחה שנפגשנו. אז באקראי בקבוצה, ועכשיו אנחנו סוף סוף מקליטים את הפודקאסט הזה. היה לי חשוב ממש. כשנפגשנו אז, אמרתי לך שלדעתי יש קשר, אז אני אספר קצת על עצמי ונבין שיש קשר כנראה. אז אני שרית, אני בת 49, אני גרה במודיעין, נשואה, אימא לשלושה, הבן הבכור שלי חייל. פרשתי מהצבא לפני 5.5 שנים, ב-2017. אחרי שהייתי בעצם בתפקידים האחרונים שלי בצהל, הייתי קצינת נפגעים. הייתי 3 שנים קצינת נפגעים בשריון, בחטיבה 7, ועוד כמעט 6 שנים קצינת נפגעים של גבעתי.
ששם גם יש לנו את הקשר הנוסף, כן?
נכון, גם, נכון.
שהחתן שלי, משפחה שכולה מגבעתי, כן, של הפלסר.
נכון. ובגבעתי הייתי גם קצינת נפגעים במהלך מבצע צוק איתן, על כל מה שמשתמע מזה. וכדומה. ובעצם כשפרשתי מהצבא הבנתי שאני צריכה לעבוד עם אנשים, כי זה מה שאני אוהבת לעשות. והלכתי ולמדתי והתפתחתי, והיום אני כבר פסיכותרפיסטית. הבנתי שאני בעיקר רוצה להתעסק בכל עולם הטראומה. למדתי גם את עולם הטראומה על בוריו, למרות שהיה לי המון ניסיון. הלכתי ללמוד את זה.
איפה לומדים את זה?
אני למדתי באוניברסיטת תל אביב, יש תוכנית בשיתוף עם נטל, נפגעי טראומה לאומי, הארגון של נטל, שבעצם עושה תוכנית של שנה, שמלמדת כל נושא הטראומה, מהיסוד עד למעלה, הכל, גם ברמה העקרונית וגם ברמה הפרטנית וטיפול והכל. ואחרי זה למדתי לימודי פסיכותרפיה בבר אילן, כדי לקבל כלים נוספים כדי לטפל בזה. ואני אגיד בנוסף, שגם כשהגעתי להיות קצינת נפגעים, זה לא היה במקרה וזה לא היה בטעות. זה היה מבחירה שלי, זה היה 2 שנים אחרי שאחותי נהרגה בתאונת מטוס.
אוי.
כן, כשהייתי בצבא, ובדיוק סוכמתי, זה היה מלחמת לבנון השנייה. ממש חודש, היא נהרגה חודש לפני מלחמת לבנון השנייה. והייתי בתפקיד, תודה, והייתי בתפקיד מאוד מרכזי בצבא, בפיקוד מרכז, ו... הנחנו את הכל בצד ויצאנו למלחמה, כי זה כל העולם היה במלחמה הזאת. ואז סיימתי את המלחמה הסתיימה, ואני סיימתי תפקיד, ועברתי לתפקיד שאליו סוכמתי. זאת אומרת, זה לא היה משהו, זה משהו שסוכם עוד הרבה קודם. ובמהלך התפקיד שם הבנתי משהו עובר עליי, ואני לא יכולה להמשיך להתנהל מאותו מקום שעשיתי, וביקשתי לעבור למערך הנפגעים, מבחירה מודעת, זה לא היה בטעות ולא במקרה. המון אנשים מרימו גבה, גנל בבית, גם בחוץ. אחרי כל מה שהיה לי, לא התלהבו מהרעיון, אני מאוד רציתי. ואחרי מסע תלאות בצבא, כי זה לא כזה פשוט לעבור תפקיד באמצע, וזה לא משהו שעושים, עברתי, לא היה קל, מי שיגיד שהיה קל...
ישקר או לא יבין.
או לא יבין כנראה. זה היה מאוד מאוד קשה, בטח בהתחלה, לקח לי זמן.
זה באמת להרים גבה בגלל שזה להתקל בהכי עצוב ובהכי קשה.
כשיש לך את זה בגב.
אני זוכר את הסיפורים של אבא שלי, הרי אבא שלי איבד את אחיו ב-61 מאימונים בשריון. אז זה באמת, זה באמת איזה סוג של תפקיד, אני רואה בזה שליחות נדירה של האנשים שעושים את זה. אבל בואי, דעת מה, בואי נשחרר את הצבא רגע. ואת יודעת, לפעמים אנשים שואלים, או מי שעכשיו שומע, אומר, וואלה, מה הקשר בין טראומה ובין השקעות? ואת יודעת, רק במילים שאז אמרת לי, שנפגשנו, ועכשיו שעשינו את ההכנה, וזה לא סוד שאני עושה הכנה למפגש, הבנו שיש קשר אדיר, ואת זה אנחנו רוצים להעביר לאנשים, ואני חושב שחשוב מאוד שבעצם תסבירי לאנשים, מה המשמעות של המילים האלה, טראומה, פוסט-טראומה, אנשים שומעים את זה, בדרך כלל זה מתקשר לאנשים, עם אנשים שכל היום רואים שהמלחמה עולה להם
בפלשבקים,
אבל זה לא רק.
לא, ממש לא.
יש פוסט-טראומה, ו... מפיגוע, כן, לא דיברנו על זה, אני לא רואה פלשבקים, אבל אני חווה משהו אחר.
יש דברים אחרים, בטח.
אז בואי תסבירי לאנשים מה זה המילים המפוצצות האלה, ומשם נתקדם.
כן, אז אני אגיד קודם כל טראומה, זה מילה יוונית. ובמקור שלה, טראומה בעצם זו מילה שמייחסת לאיזושהי פגיעה או חבלה בגוף. שם, ממש ככה, זה פגיעה בגוף. ואם אתה תראה סדרות רפואיות, אפילו אנטומיה של גריי, הרבה פעמים תראה חדר טראומה, זה לא כי הוא נפגע נפשית, זה כי יש פגיעה רב מערכתית מורכבת בגוף, וזה נקרא חדר טראומה.
כן, כן, עכשיו היינו במיון, יש שם חדר טראומה. לגמרי, בעצם מיון זה חדר טראומה.
לגמרי, לגמרי, וטראומה במקור שלה מיועדת לפגיעה גופנית. ברבות השנים הבינו שהטראומה היא לא רק פגיעה גופנית, ויש לה גם רובד נפשי לא מבוטל, בחלקו אפילו חמור יותר, רק הבעיה, שזה העניין, שלא רואים אותו. בניגוד לכל הפגיעות הגופניות שאנחנו יכולים לראות, קטוע יד, קטוע רגל, עיוור, או מה שזה לא יהיה, אנחנו נראה את זה. בפגיעה הנפשית אנחנו לא רואים. היום יש מונח שנקרא טראומה נפשית, לגמרי. אז זה טראומה.
אני חושב שזה אחד הדברים שאנשים שומעים, בייחוד עכשיו, עם כל האיציק, סעידיאן וכל אלה, שלא תמיד... הרי יותר קל להבחן, גם לוועדות הרפואיות בצבא, שגם ככה הן קשות, את יודעת, ושם אנחנו פוגשים את זה הכי הרבה, יותר קל להבחן, כמו שאמרת, שלבן אדם אין יד.
חד משמעית.
אבל קשה, ולפעמים זה נשמע הצגות, ולפעמים זה נשמע כל מיני, ואנחנו יודעים שיש שחקנים.
נכון, יש. יודעים,
יש גם שחקנים
אבל
בקהל.
אבל רוב מי שמגיע לוועדות, אנשים, זקוק.
יש לי שכן כזה, זאת אומרת, פה, לא פה, להורים שלי, שאני אללה יסתר מה שהוא עובר. ומי שלא רואה את זה, ואני, מה שאני מרגיש היום,
נכון.
שאני לא בפוסט-טראומה כזה של מלחמה, אלא של פיגוע, רק מי שעובר את זה מבין שיש בזה סיפור אמיתי.
זה סיפור אמיתי לגמרי, יש לזה המון המון היום, היום הרבה יותר, פעם, כתבר שם כל הנושא של מה שקשור בטראומה ופוסט-טראומה, הובחן לראשונה ועלה לכותרות קצת יותר בארצות הברית, ונכנס ל-DSM, שזה ספר הבחון. האמריקאי, שזה היה אחרי פגועי מלחמת וייטנאם. שם זה התחיל. והבינו שאנשים חזרו משם לא בסדר, הושפזו בבתי חולים, לא ידעו מה יש להם, התקפי זעם לא מבוסתים, התפרצויות, ניתוקים, בידודים, ולא ידעו מה יש להם. חשבו שמשהו לא בסדר. לאט לאט הנושא התברר, ובעצם משם התחילה הנושא של טראומה ופוסט-טראומה והפגיעה הנפשית.
אז הפוסט-טראומה זה בעצם מה?
הפוסט-טראומה זה התגובה לאירוע הטראומטי.
וזה לא חייב להיות ההזיות שאנשים...
זה יכול להיות...
שרוב הציבור חושב שיש.
מגוון תגובות. זה יכול להיות גם פלשבקים וסיוטים בלילה, אבל מנגד יש הרבה מאוד אנשים שסובלים מפוסט טראומה, והם סובלים מ, לדוגמה, מכעס שיוצא בצורה קצת לא מבוססת, לא זעם רצחני, אבל כאילו כל דבר קטן מקפיץ, או אני עונה ישר במין תוקפנות שכזאת, בסדר? אנשים שהם כל הזמן דרוכים, כל הזמן מסתכלים מסביבם מה קורה, יושבים במסעדה ולא יכולים לשבת עם הגב לפתח של המסעדה לעולם, תמיד יושבו עם הפנים למסעדה, כי אולי חס וחלילה יקרה שם משהו. זה אנשים בינינו, הם מסתובבים בינינו כולם. רגישים מאוד לדברים שנאמרים להם, אם חווים משהו כפגיעה אישית, זה יכול להוציא גם תגובות לא פשוטות. נפגעים בקלות, הולכים דברים ללב נורא, יכול שזה יפגע גם במערכות נוספות, יכול שזה תהיה פגיע במערכות יחסים. יש ריחוק מסוים, יש בידוד מסוים, אנחנו לא משתפים את הכל, כי אנחנו, אנשים פוסט-טראומטיים לרוב תופסים את עצמם כמשהו לא בסדר.
מתביישים.
הם מאוד מתביישים בזה. ואז הם לא מספרים לצד השני, כי הצד השני לא תמיד מבין בכלל מה הם עוברים.
אני בהתחלה, שזה קרה לי, אולי אנשים לא יודעים, אבל אני אספר, אני ב-97 ביולי, ב-30 ליולי, היה פיגוע כפול בירושלים, בשוק, במחנה יהודה, אני בדיוק סיימתי לבנות הבניין בשוק, ועליתי כזה מבסוט בעלייה מרחמו המפורסמת, וכמו שהייתי ממש 3 מטר מהפינה כדי להגיע לרחוב למרכזי של השוק, המחבל התפוצץ ממול, מה שהגן עליי זה היה הקיר של החנות חמוצים, אורי חמוצים, זאת אומרת עוד 3 מטר, עוד 2 מטר הייתי בתוך הפיגוע, ואני חילצתי שם, זאת אומרת, האינסטינקט היה, זאת אומרת, קודם כל צלצלתי, הודעתי למשפחה, ואז התפוצץ השני, הספקתי לצלצל לגיסי, שיש לו שם חנות, ואז נעלמו הקווים, אני פיניתי פצועים, וגם צילמו אותי במקרה לעיתון, שאני מפנה ליד המחבל שעברנו, וראו את הבנות שמסתירות, שראו את הגופות שם, ואת המסכנים, את האנשים שגססו שם, וברחתי משם אחרי שגמרתי לפנות, ומאז כל בום שיש לידי בלון מתפוצץ, נופל לידי מגש, משהו.
רעש חריק.
אני, ממש, אנשים קופץ. רואים את זה, אני קופה, הלב שלי, אני עובר רעידות כאלה, אני דומע, אני לא יכול לדבר, אני ממש נכנס למין איזה כזה משהו. הרבה זמן לא טיפלתי בזה, שנים, גם היום אני עדיין לא מטופל. אבל חלק מזה זה באמת היה, כאילו מה יגידו. וזה בעיה, אבל בואי ניכנס, עדת, רק תסבירי, יש את המונח הזה PTSD, כן, רק תסבירי מה זה, ובואי ניכנס באמת לתחום שלנו, שאנשים יבינו למה אנחנו, כן, מדברים על זה.
אז כמו שאמרנו, טראומה זה פצע, שהוא בעצם היום כבר יש לו איזה טראומה נפשית, שזה פצע נפשי. אני אגיד איך אנחנו חווים טראומה. אנחנו חווים טראומה כאירוע שמסכן את הקיום שלנו. אנחנו תופסים אותו כאירוע מסכן. הוא לא בהכרח חייב להיות כזה, אבל תפסנו אותו ככה. וברגע שתפסנו אותו כזה, אנחנו יכולים להגיב אליו בתגובות שהן לא שגרתיות. שזה בעצם התגובות הפוסט-טראומטיות. אנשים שבאמת פיתחו תגובה פוסט-טראומטית שהיא קצת יותר מורכבת מסימפטומים רגילים של טראומה, יכולים לפתח גם פלשבקים, שזה תמונות שחוזרות פתאום, סיוטים בלילה, התקפי זעם רצחניים, אני מדברת לא קאסטי על אשתי כשהיא עשתה משהו, אלא זעם, שאתה יכול גם, אלימות מאוד קשה אגב. יש קושי לקבל מרות, יש קושי בכלל בהתמיד במקומות עבודה, כי יש לנו קושי בכלל שמישהו אומר לנו מה לעשות, כי זה הכל נתפס כקופים עלינו, משהו שאנחנו לא רוצים. קושי במערכות יחסים בין אישיות, כי יש המון המון קצר בתקשורת ולא מבינים וכדומה. ואחד הסימפטומים הכי נפוצים ל-PTSD וגם לטראומה בכלל, זה דיכאון וחרדה, הם בני דודים מאוד קרובים, הם מגיעים לרוב ביחד. כשיש לי חרדה מאוד גבוהה, אז אני נכנס לדיכאון, כי אז זה מונע ממני לעשות המון דברים, ואז אני מסתגר בבית, ואני מסתגר בחדר, ואני לא יוצא. ולהלן הדיכאון, ואני לא יוצא מהמיטה, ואני לא יוצא לעבודה, ולא יוצא ללימודים, וכדומה. וביחד, כל הסימפטומים ביחד, אם הם בעוצמה מאוד מאוד גבוהה, אפשר להבחן אותם כ-PTSD, זה פוסט-טראומה דיסורדר, שזאת הבחנה פסיכיאטרית, שרק פסיכיאטר יכול להבחן אותה. במידה והדמנה מוכר כ-PTSD, יכולים להיקבע לו בהתאם לעוצמת הסימפטומים שהוא חווה, גם אחוזי נכות, הביטוח לאומי או משרד הביטחון, בהתאם לאירוע שהוא חווה.
אז לדעת, אני רוצה להתחיל, אני רוצה שניכנס לדוגמאות, ואני רוצה שגם קצת נדבר על איך מתמודדים, אני רוצה להתחיל דווקא מהדוגמה שהכי הפתעת אותי שאמרת. אני חשבתי שתקחי אותי לכל אלה שקראו להם דברים רעים, ואת באת ואמרת לי, יש אנשים שזכו בהמון כסף, יכול להיות בהגרלה, יש אנשים שעכשיו עשו אקזיט, ופתאום נהיה להם המון כסף, ופתאום את אומרת, תשמע, גם זה יכול להוביל למצבים כאלה. אז בואי תסבירי לי מה קורה.
אני חשבתי זה תוך כדי שעשינו את ההכנה. זה פתאום עלה לי, כי אמרתי, הרי מה זה עניין של טראומה? מה אנחנו קוראים בטראומה? בעצם כל תפיסת העולם שלנו משתנה. הכל משתנה. זה נראה לנו שאולי קיבלנו פצע, אולי נשרטת בפיגוע, ואולי גם לא נשרטת. אבל משהו שעובר אלינו מבחינה נפשית הוא הרבה יותר עמוק. ובעצם בטראומה, תפיסת העולם משתנה. אנחנו תופסים דברים אחרת. אנחנו מנהלים את החיים שלנו אחרת. נקודת המבט משתנה. ואני אומרת, עכשיו בן אדם שזכה ב-60 מיליון שקל בלוטו, שלפני זה היה שכיר. הוא ואשתו ושלושה ילדים בבית. משפחה נורמטיבית. הוא עבד כשכיר במקום, אשתו שכירה. פתאום יש להם בבנק 60 מיליון שקל. הרי אין מצב שהם יתעוררו הבוקר והחיים יהיו אותם חיים. אין מצב, זה לא יקרה. עכשיו, אנשים גם יודעים שהם זכו. אז איך הסביבה תופסת את זה? איך הם מתייחסים אליהם? האם החברים, סליחה, שהם יצאו איתם לבלות בשישי בערב?
ימשיכו לצאת איתם.
הם יצאו את זה כתכם? אני לא בטוחה. הילדים ימשיכו לאותו בית ספר? אולי נשאר אותנו לבית ספר פרטי. אז נעותק אותם מהחברים. זאת אומרת, תראו כמה השפעות סביבתיות יש לזה, בכלל רק בגלל שזכים.
פתאום באים אליהם ורוצים כל היום שהם יתרמו ויעשו, ופתאום כולם רוצים את חברתם.
כן, ואתה לא יודע למה אנשים רוצים את חברתם. למה? בגלל שיש להם כסף? בגלל שהם באמת אנשים טובים.
זה דרך אגב בעיה של הרבה מאוד אנשים שיש להם כסף, שלא יודעים אם אוהבים אותם בגלל הכסף.
או כי בגלל מי שהם.
הם מגלים את זה שהם נופלים.
כן, אבל זו דוגמה, זה אירוע משנה חיים. בבסיס, משהו שלא היינו רגילים, קמנו בבוקר והמציאות השתנתה מקצה לקצה, אמנם זה לדבר טוב, אבל זה תומן בחובו המון המון אובדנים. אפרופו אובדן, שזה גם קשור בטראומה, אובדנים. אני יכול לאבד כל מעגל החברים שלי וגם את מקום העבודה שלי, כי פתאום אני אגיד, רגע, אז למה אני אלך לעבוד במשרד? אני חושב שיש לי 60 מיליון שקל, נכון? אז אני אשב בבית. ואז מה אני אעשה בבית? מה אני אעשה בבית? אני אראה טלוויזיה כל היום? מה אני אעשה? אנשים מאבדים משמעות פתאום. וזה יכול להיות אירוע לא פשוט בכלל. צריך גם אותו לדעת לנהל אותו. גם שזה טוב.
אז זאת אומרת, זה דבר טוב, לדעת, אני חושב שהיום ראיתי איזה מקום ששאלו אם אנחנו רוצים להיות מיליונרים, אולי בטלוויזיה. לא תמיד אנחנו רוצים להיות.
בדיוק.
לא תמיד אנחנו רוצים להיות, בגלל שזה מכניס אותנו למקומות שאנחנו לא נדע להתמודד איתם.
בדיוק.
אבל בזה אני לא רוצה, זה רציתי להתחיל, בגלל שזה באמת סוג של משהו מיוחד, מה שאמרנו. אני רוצה ללכת למקומות ששם אני גם פוגש את האנשים. אני פוגש אותם בייעוצים שלי, אני פוגש אותם סביבי, ואני פוגש עם אנשים שעברו איזשהו משהו, משבר בחיים שלהם. ובוא ניתן לדוגמה, יש לנו, ואת אמרת את זה שהתכוננו בדוגמה האחרונה, אנשים שעברו מקרה מוות של בני משפחה. עכשיו אנחנו מדברים, ואני רוצה יותר להתמקד במקום הזה של אובדן בני זוג. את יודעת, אנחנו יכולים לדבר גם על ילדים וגם על הורים שהלכו לעולמם, אבל חשוב לי מאוד שנדבר על מצב שאישה שאיבדה את בעלה או בעל שאיבד את אשתו, ופתאום הכל משתנה לו ופתאום העולם חרב, וזה יכול להיות מצב שמחר אני רגיל שאשתי כל היום דואגת לי ומחבסת ומטפלת בי ומאכילה אותי וזה, ופתאום אני לבד וזה התמודדות עם ילדים. מה קורה לנו במצבים האלה?
אז אחד אני אגיד שמוות בכלל, כן? גם מחלות סופניות וכדומה, זה אירוע שהוא טראומטי לרוב. אנחנו לרוב גם מוות לא תמיד מגיע בצורה מתוכננת, הוא מגיע. פשוט ככה נוחת עלינו. ואנחנו לרוב לא מוכנים, ואנחנו קצת מתכחשים לזה, ואנחנו גם לא רוצים לחשוב על זה יותר מדי. וכשמגיע אירוע כזה, זה שומט לנו את הקרקע מתחת לרגליים. זה שומט בהמון מובנים. קודם כל במובן הרגשי והנפשי זה בוודאי. ואם יש ילדים בתמונה, אז על אחת כמה וכמה צריך גם בהם לטפל ולתמוך, ולדעת להיות שם עבורם עם כל מה שהם חווים. ויש לזה גם, אם זה בטח בבני זוג, כמו שאמרת קדם, צחי מקודם, אם זה במסגרת, יש גם ילדים ובן זוג שפתאום איננו, אז יש גם עניינים כלכליים שצריך גם איתם להתמודד, ואין זמן, זאת אומרת, אין זמן לדחות את זה, זה עכשיו. כי הבית שאנחנו גרים צריך לשלם שכירות או משכנתה, ולעשות קניות לבית צריך, ולהחזיק את הילדים בחוגים צריך. ופתאום 50% מההכנסה, נאמר, אני לא יודעת, 50% מההכנסה בממוצע, פתאום נעלמה. ואז פתאום אתה תתעסק עם ביטוחים, ולא בטוח שיש, אולי אין. ואז מה עושים? יש לנו בית, אני צריך למכור את הבית, ולהעביר את הילדים במסגרת, וזו טראומה נוספת, כי אנחנו בעצם גדלנו בבית הזה, והם רגילים לבית הזה, וההורים שלי גרים פה ליד. יש לזה המון המון היבטים כלכליים, שחוץ מההיבט הנפשי הרגשי, שזאת עבודה שאין לתאר, מה אנחנו עושים? ואנשים, אני מכירה גם המון סיפורים כאלה של אנשים, שלא ידעו מה לעשות, ונכנסו לחובות, ואז מגיעים להלוות בשוק האפור, ותראו איך העניין הזה יכול להתגלגל, ככה, מאירוע כזה. אז אני אומרת, הקשר בין הדברים שלנו, הוא יכול להיות גם בהקשרים האלה.
כן, השאלה, הדעת, האנשים שמגיעים למצבים האלה, הדעת, ללכת לפעמים לטפל אצל פסיכולוג, או לבוא אלייך, לפעמים זה נותן הרגשה של מין חולשה, או אתה תגידי לי ללכת לפסיכולוג, אני ארגיש כאילו, אני בן אדם חזק. אז שטות,
אני יודע.
זה פגיעה באגו.
נכון.
מה צריך לעשות אדם כזה? זאת אומרת, אנשים, ותדעי לך שאחת הבעיות שבמצבים האלה, ואנחנו גם יודעים שבמצבי חולשה, ואת אמרת את זה, עושים את הטעויות הכי גדולות בעולם. נכון. איזה טיפול, מה צריך לעשות בן אדם, ואנחנו תכף ניגע בעוד מצבים, למשל, אחד הדברים שאני פוגש זה הגירושים, כן? מה צריך לעשות בן אדם שמגיע לתהליך הזה, ואיך מטפלים בו?
אחד, בוא נדבר רגע על גירושים, כי אולי בטעות לדעה הרווחת, אני לא יודעת אם יש דעה הרווחת, אני אגיד, יש לי, מגיעים אליי גם נשים לפני גירושים, במהלך גירושים, אחרי גירושים. גירושין יכול להיות מאוד אירוע טראומטי, והוא ממש ממש מתיישב על המשבצת של האובדן. וגם פה...
כן, זה דומה, זה להבדיל, רק הבן אדם נשאר חי, כן?
נכון, נכון, אבל גם פה יש אובדן. יש אובדן של בית שהקמנו ביחד, והוא פתאום איננו.
ולפעמים זה אובדן, רוב המקרים זה במלחמות השם ישמור.
בדיוק, לא תמיד. זה אובדן, את יודעת, ברמה של בלוקים, בוא נגיע להסכם, מפזר את היחסים, נעשה מלחמה קרה, אבל נגיע להסכם. לא, זה לא תמיד ככה.
השבוע ישבתי עם בן אדם, שהוא עשה אחם רכבך לחורף, זאת אומרת, הוא לקראת גירושים, שהוא בא אליי, וכל מה שעשינו בשעתיים של הפגישה, זה היה לתכנן, ועוד אני ככה, עוד מהצד היה לי יותר קל, זה איך לא לריב בגירושים. איך לגמור את הדברים.
יפה.
בצורה היפה, אבל זה נדיר. זה נדיר, זה אחד למיליון. אז בואי, אני מחזיר את הכדור אלייך.
אז אני אומרת, הראשון זה אובדן, וגם פה, גם בגירושים, אחד העניינים הכי משמעותיים שעולים חוץ מילדים כמובן ובית, זה עניין הכסף. עכשיו, יש רכוש משותף שאני לא בקיאה ואני לא עורך הדין, אבל יש רכוש משותף, אז צריך... לחלק אותו או שלא, ופתאום הכנסה שהייתה קבועה, כי היינו בעצם שני אנשים שמכנסים הכנסה מסוימת לבית, זה יורד ב-50%. אז נאמר, יש הסדרי מזונות, יש משמורת משותפת, לא משנה, יש כל מיני פטנטים משפטיים כאלה ואחרים. אבל בסוף, כלכלית, אין מצב שאני אשאר ואני אחיה באותה רמת חיים שחייתי קודם. ואז מה? אז מה אני עושה עם הרמת חיים שלי עכשיו? אני צריכה להתאים אותה הרי לסיטואציה. אין, זה לא אותו דבר. אם קודם ההכנסה שלנו הייתה 30,000 שקל בחודש, אז ירדתי ל-15, אולי ל-17, לא יודעת, תלוי מה. ופה גם צריך לעשות איזושהי הסתגלות. וגם פה, אם אנשים חווים את זה כמשהו משברי, אז לגשת במקביל, למרות שזה נשמע הכי לא מתאים, אבל לגשת גם לטיפול, כי יש כאן המון המון פחדים וחרדות שנכנסים לתהליך הזה.
זאת אומרת שזה לא נכון רק ללכת, כמו שאם כן, יש חלק מהאנשים שעושה, וזה מצוין, כן, שבאים, נגיד, פגשנו פה את ענבר רעם, כן, שעשתה את הכלכלת משפחה או את מזל, ללכת ליועצים כאלה, או לבוא אליי בנושא של הנדלן. מה שאת באה ובעצם אומרת, וזה אני חושב שהמקום הכי נכון פה, אתם צריכים גם... במקביל לדברים האלה לעשות איזשהו טיפול
עיבוד כלשהו לעניין
שהוא משהו הזה, לנפש
כן. נכון, כי אני אגיד לך מה העניין שאני רואה את זה גם אצלי, גם בקליניקה שאנשים שחווים
שהקליניקה
גירושים
שהקליניקה שלך אגב איפה נמצאת?
במודיעין, במודיעין אני מקבלת
והפרטים כמובן איך להגיע, ואני מאחל לכם שאתם לא זקוקים לה, אבל אם אתם זקוקים, הפרטים יהיו כמובן על דף ההקלטה אצלי באתר.
אז אני אומרת, חלק מעניינים של גירושין, זה מעורר חרדה מאוד גדולה. כי זה מערער את כל מה שאנחנו מכירים, אפרופו טראומה, אתם מבינים, נכון? זה מערער את הכל, את כל מה שאנחנו יודעים וכל מה שאנחנו מכירים. ואנשים יכולים להיכנס לחרדות, וזה יכול להדיר שינה ביניהם, בצדק אגב, וצריך גם לטפל גם בחרדות שמתעוררות בעקבות זה, ומתעוררות, אני רואה את זה אצלי, זה מתעורר. אז צריך גם לתת פתרון גם לחרדות, גם לטפל בזה, גם לעשות איזשהו עיבוד לכל המקום הזה, זאת אומרת, לחזק מקום של הצלחה בכוחות עצמך, ולא כזוג, שזה זה מאוד שונה. זה מאוד מאוד שונה, כי אנחנו במערכת זוגית תמיד נוצרת תלות. תלות שהיא בריאה לרוב במערכת יחסים, זה בסדר. אבל פתאום התלות הזו נגמרת. וצריך פתאום לחזק את הבן אדם ולחזיק אותו, שיהיה בן אדם בזכות עצמו, בלי התלות. וזה תהליך רגשי נפשי שכדאי לעבור אותו במקביל.
את יודעת, אני חייב לעשות איזה זינוק, לשדה, תוך כדי זה שאת מדברת, אני, יודעת, דברים, אני מאוד אסוציאטיבי, כן? ואני נזכר ביום שנפלתי עם העסק. ואני רוצה לחזור לנושא של גירושים, שזה ברוך השם לא אני, אבל זה פשוט עולה לי, וזה משהו שאני מבין שאולי עכשיו עשיתי טעות. אני, שנפלתי עם העסק, ופתאום הייתי חייב, אומנם ברוך השם רק לבנקים, מיליונים,
איזה עסק היה לך?
היה לי בית ספר לקוסמטיקה. יש פודקאסט שלם על זה, על הנפילה שלי ועל החזרה שלי ועל כל מה שעשיתי שם. אני לא זוכר את המספר, אבל מי ששומע ישמע את זה וידע למצוא את זה. ואני הייתי פה בבית הזה שאנחנו מקליטים בו, שגם את זה סיפרתי, שאשתי אמרה לי תמכור אותו, בוא נחזיר, ואני אמרתי לה, לא, אנחנו נגור וזה יהיה העוגן שלנו, ומפה נתקדם, וברוך השם שעשיתי את זה. אבל הייתי ישן, זאת אומרת, הפחד שלי, אני הייתי, חייתי בטראומה, בפחד. א', אני הייתי בן אדם שלא היה לי, אף פעם לא הייתי עשיר, אבל אף פעם לא היה חסר לי. ופתאום אני עובר משבר שאני צריך להתמודד איתו. והפחד, מה יקרה ומה יגידו, ומה יכתבו עליי, ואיך הבנקים יתנהגו, ואיך אני אעבור את זה עם המשפחה, זאת אומרת, איך אני אעביר, הרי אני לקחתי אותם לטראומה הזאת. ואיך יהיה זה? עכשיו, לי במקרה, לי ברוך השם יש אישה שתמכה בי, כן, אבל לא כל אחד יש לו.
זה יכול אגב להוביל לפירוק את המשפחתי.
יפה, אבל עכשיו שאני חושב על זה, ובואי תגידי לי מה הייתי צריך לעשות, שאני לא הייתי ישן אף לילה, הייתי ישן שעה בלילה עם שני רגיעון לילה, ואני עכשיו אומר, רגע, אם אני הייתי מכיר את שרית אז, אמנם היית בצבא, אנחנו מדברים איתך לפני 16 וחצי שנים, אבל אם הייתי מכיר את שרית אז, או אם הייתי, חס וחלילה, אבל שלא יקרה היום, יכול להיות שאת היית יכולה לעזור לי להתגבר על זה. זאת אומרת, מה בעצם המקום שלך בתפקיד כזה?
אחד, יש, צריך להבחין אם אנחנו נכנסים בהתערבות, מה שנקרא, במשבר, תוך כדי משבר מתגלגל, או אחרי שהמשבר כבר עבר והסכנה חלפה. יש התערבויות שהן שונות.
אז תדעת מה, יכול להיות? הרי אני ראיתי את הסוף מגיע, אני כבר בחודשים האחרונים, מי שהיה רואה בקרן היסוד, ליד בלפור פה בירושלים, היה ראה אותי, יורד, כדי שהייתי עומד, מדבר בטלפון, רק לראות מאיפה אני משלם את המשכורות, ושאני צריך לשמור על השם שלי ועל האמינות שלי, אז יכול להיות שגם לפני זה. אז כן, הנה.
כן. אז אני אומרת, יש סוגי התערבויות שהן שונות, זאת אומרת, התערבות במשבר היא התערבות עכשיו, תוך כדי אירוע, קרה משהו, אפרופו פיגוע לדוגמה, חס וחלילה, כמו שאתה תיארת, אז התערבות תוך כדי, מיד אחרי שנגמר הפיגוע, מה עושים? זה התערבות אחת. ההתערבות השנייה מגיעה אחרי שכבר בעצם האירוע הסתיים לגמרי, ואנשים מתחילים לפתח בחלקם תגובות פוסט-טראומטיות, ואז צריך לטפל בזה. וככל שמטפלים בזה קרוב יותר לאירוע, הסיכוי שהוא לא יתקדם לעבר PTSD הוא הרבה יותר גדול. אז זה ברמת ההתערבות. עכשיו, אם זה התערבות ראשונית, אז הדבר הראשון שאנחנו נעשה, בגלל שאנשים שבדרך כלל נכנסים למשבר, נכנסים למצוקה מאוד גדולה, מה שמתעורר בדרך כלל זה חרדה מאוד מאוד גבוהה, וגם במסגרת טיפול לומדים לווסת חרדה. לומדים לווסת אותה, לומדים איך להתנהל איתה, לזהות מתי היא מגיעה ואיך להרגיע. זאת אומרת, משהו שזה, כי חרדה ברמה שהיא מאוד מאוד גבוהה, יכולה להשפיע על קבלת החלטות, על ראייה נכוחה, על הסתכלות על המציאות, על המון המון דברים. כי אנחנו נכנסים לאיזשהו מצב פיזי, אגב, בגוף, שהוא מאוד מאוד חריג לנו. אז צריך גם את זה לדעת, לנווסת ולנהל.
אנחנו צריכים לזכור שזה גם משפיע. אני, עוד פעם, תת, לצערי אני מדבר מניסיון, ועכשיו אני מבין, אני ממש חושב, איך הכל היה יכול לראות אחר? הרי אני חייתי בחרדה, זה לא יעזור. גם את לא, המצב שלי, ואולי את תסבירי את זה יותר, אני פחדתי או לא רציתי, ואני סיפרתי את זה אחר כך לאשתי, לא רציתי לשתף את כמות החרדה, את הבני בית, למרות ששיתפתי אותם שכאילו במצב וזה, אבל, וגם ראתה, אשתי לא, זה ראתה שאני לא ישן בלילה, זה ברור לה, אבל זה משהו שלוקח את זה עוד יותר, בגלל שאת סוחבת עלייך את כל העולם.
לגמרי, את כל
העולם. אז אני מבין עוד יותר, איזה טעות עשיתי וכמה הייתי צריך, זאת אומרת, הייתי צריך לבוא אלייך למעשה, בשלב הזה, ואולי זה מה שאנשים, אני מקווה שהם לא יזדקקו, אבל שאנשים שנמצאים באיזשהו, לקראת משבר.
נכון.
לקראת משבר, זאת אומרת, שהם רואים איך זה נולד, הגירושים נולדים, מוות אנחנו לא יכולים. נכון. כן, אבל את יודעת, אנשים שכן, למשל, שיש להם מישהו חולה במשפחה, במחלה סופנית.
ויודעים שזה לקראת.
שיודעים שזה, נכון. לפעמים זה קורה לאט, לפעמים זה קורה מהר, או זה, בעצם, אז הם צריכים לבוא אליך, ובעצם, איך את לוקחת אותם במקרה הזה, ומה את עושה
איתם? אז אני אומרת, אחת מאוד תלוי באיזה מצב הבן אדם מגיע. כי יש אנשים שאומנם חוו, ואני רק אגיד משהו שאולי צריכים להגיד בפתיח. הרבה אנשים חווים טראומות כל הזמן, כל היום. כולנו, אגב, כל החיים שלנו רצופים באירועים משברים כאלה ואחרים. אבל לא כולנו נפתח בעקבות אירוע טראומטי פוסט-טראומה. לא בהכרח שנפתח את זה. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נעבור את האירוע, אולי בהתחלה יהיו כל מיני תגובות פוסט-טראומטיות, כמו שציינתי בהתחלה, ואחרי חודש נאמר, בן אדם יחזור לתפקוד. והמדד הכי טוב זה לראות אם בן אדם מתפקד. זאת אומרת, שהוא מצליח לנהל איזושהי שגרה, דומה למה שהוא ניהל קודם.
לי אין פוסט-טראומה מהנפילה, כן?
אוקיי.
חוויתי את זה תקופה.
כן, וזה עבר.
אבל עבדתי על זה, נלחמתי, טיפלתי בעצמי.
ברור.
יכול להיות שיכולתי לחסוך לעצמי הרבה זמן מהטיפול העצמי שלי.
זה יכול להיות. זה כן יכול להיות.
את יודעת מה? אני גם אומר, לא לכולם היה מזל, כמו שלי, משפחה, אני חושב שזה יכול להציל חיי נישואים. זאת אומרת, אם עושים את זה בזמן.
נכון. נכון, זה אגב יכול להוביל לפירוק של תא משפחתי.
אז אני בא לשאול, האם זה נכון במצב הזה לבוא לבד או לבוא עם בן או בת הזוג?
אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי במקרה, וכל מקרה הוא תמיד לגופו. אין ספק שכשבן אדם חווה איזשהו אירוע טראומטי כזה, אפילו מפילת עסק כמו שאתה תיארת, זה משפיע על כל המעגלים. אגב, טראומה, תמיד כשאני מדברת על טראומה, ומדברת על זה הרבה, זה כמו שאתה זורק אבן לאגם. יש המון מעגלים, זאת ההשפעה שלה. היא משפיעה במעגלים הקרובים מאוד, במעגלים מאוד מאוד רחבים. וצריך גם לזה לדעת, זה לא משפיע רק על הבעל ועל אישה והילדים. זה על ההורים ועל האחים. ועל החברים, ועל השכנים, וקרובי משפחה רחוקים, ומכרים. זה מעגלים, מעגלים, מעגלים. וצריך גם את זה לתפוס בעניין.
אז את, אני מקשיב לך, ואת, נפתח לי הראש, ואני אומר, איפה הייתה אז? ואני אומר, הרי חלק מהמשבר עוברים איתך הילדים גם.
מאוד.
ולפעמים, את יודעת מה? לפעמים גם ההורים. למשל, הורים, אם נגיד חס וחלילה, קורה משהו לילדים, הרי זה משהו עם ההורים נורמטיביים, כן? זה לוקח גם את ההורים למקומות, ובטח אם ההורים לא יודעים לעזור. אז לפעמים צריכים בעצם אותך לבוא ולטפל טיפול מערכתי רחב.
לגמרי.
לבוא למשפחה ולבוא לתקוף את כל השכבות, ולראות מי נפגע ומי יכול להיפגע. ובעצם אפשר להציל משפחה משלמה, או להגן עליה, מהתרסקות מוחלטת.
לגמרי, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי, בטח בגירושין וכאלה, גם בנפילות של עסקים שיכול להוביל לפירוק משפחה. היום אני מטפלת בנערה, שהגירושין של ההורים, שהיו לפני כמה שנים, זה לא, ממש לא עכשיו, היו גירושים לא פשוטים, בלשון המעטה. אבל ברגע שהילד נמצא שם בתווך, הוא לא יכול להישאר חף. והתפתחו המון דברים בעקבות זה, לא כמובן שלא נציין, אבל והיום היא הגיעה לטיפול, כי כבר די, כי המצב חמור מספיק כדי שהיא צריכה להגיע לטיפול.
זה אני חשוב לי שאנשים, את יודעת, עדי דיברה איתי על זה, אדיר מוהרשי, דיברה איתי בפודקאסט על המתגרשים, וגם בזום, והיא עברה ניקור אורי, והיא עברה כל הדברים האלה, שאנשים שוכחים, בזה אני רוצה שאנשים יקשיבו, אתם לא מסתדרים, אתם, יש לכם בעיה בנות או בני הזוג שלכם, קורה, לא תמיד כולם מסתדרים, ולא תמיד אפשר לפתור את זה, אבל תזכרו מה זה יכול להשפיע. ואם אתם רואים שזה, אתם נכנסים לריב, אני חושב שהזמן הנכון כדי למנוע, זה אולי להפגיש את הילדים אז איתך, או האישה צריכה לבוא, הבעל, לא, תלוי מי ש...
תלוי ביחד.
יודעת מה, ואולי שניהם, כן? זה שגם אם אתה חושב שאתה אבו עלי כזה, וזה יעבור לידך, בסוף זה פוגע. ואני חושב שהמקום שלך, או של אנשים כדוגמתך, אבל את כמובן כאן כרגע, זה בעצם לעבור את הטראומה, לעבור אותה בשלום. ואמרת כאן משהו, שכמה שזה יותר מוקדם, ככה יהיה יותר קל לעבור את זה.
ככה יותר קל לעבור את זה. אני, לצערי הרב, אני אומרת לך שאנשים מגיעים אליי, לרוב, 99% מהמקרים, הרבה אחרי, כשכבר העניינים נסגרו, לא משנה מה זה היה, זה נסגר כבר, אבל משהו לא עובד כשורה. ואז הם מגיעים.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה שלא התכוננו עליה, אז אני מקווה שאני לא עושה פה משהו לא נכון, אבל היום יש איזה אופנה, יש איזה אופנה כזאת, שהכל פותר ה-NLP. גם הבוקר שדיברנו על מה שדיברנו, על מה שהיה, וישר אמרו לי, אתה צריך ללכת ל-NLP. בגדול דיברו על זה שאני רגיש מדי, וזה עובדה. זה עובדה. לא מכחיש את זה, זה יתרון שלי וחיסרון שלי. הרגישות גם יוצרת לי איך שאני מטפל באנשים. אבל אמרו לי, לך ל-NLP. והשאלה, שבעצם בגדול ה-NLP לוקח אותך, מחפש את ההיסטוריה ומאיפה זה נפגע וזה. אני לא רואה את הפתרון שם. השאלה, אם את יודעת להגיד לי מה ההבדל בין הטיפול שאת נותנת לטיפול שה-NLP, ולמה האנשים האלה צריכים לבוא דווקא אלייך?
אז במקרה, ממש במקרה. אני למדתי NLP. ואני בדרגה הכי בכירה בארץ ב-NLP, בטריינר. זאת אומרת שזה מי שיכול, אני העברתי קורסים של NLP. זאת אומרת, לימדתי גם. גם טיפלתי וגם לימדתי. בתחילת דרכי למדתי, זה התחיל מ-NLP. ובאמת, זה תחום שהוא קסום ומאוד מאוד יפה אגב. באמת. ואפשר לעשות שינויים מקסימים בעזרת ה-NLP. מקסימים באמת. כשאני הגעתי ונחשפתי ולמדתי, ככל שלמדתי יותר, ונחשפתי יותר לעולם הטראומה, אז הבנתי שה-NLP הוא מוגבל בעזרה שהוא יכול להעניק בתחומים שנוגעים בטראומה. הוא יכול לעזור בהמון דברים. אגב, עם ילדים זה עובד נפלא, הכלי הזה. גם מתבגרים, אגב, זה עובד נפלא. אבל באירועים שהם יותר משבריים ויותר טראומטיים, אני מצאתי שזה פחות יעיל. ויש המון כלים אחרים שיכולים מאוד מאוד לעזור. אז זה כלי שבפני עצמו מקסים. ואגב, הרבה אנשים לומדים את זה.
לא, אני לא אמרתי משהו נגדו, להפך.
לא, אני אומרת, הרבה אנשים לומדים את זה לעצמם. הרבה מאוד. לא לקחו את זה דווקא כיות מטפלים, אלא לעצמם. וזה באמת משנה על דפוסי תקשורת, ועל איך אני תופס דברים, ואיך אני מפרש דברים, ואיך הפרשנות שלי יוצרת תגובה מסוימת, ואם אני אשנה את הפרשנות שלי, אז אני... המון עבודה עם הדמיון, המון עבודה עם שחזור אירועים בצורה כזאת אחרת, וקצת להפוך אותם בדמיון. יש המון כלים מאוד מקסימים, מאוד מאוד יפים, יכולים לעזור למגוון דברים. גם היום אני עוד, יש לי טכניקות מ-NLP שאני לוקחת. אבל אצלי זה מאוד מאוד במסורה, כי המון אנשים, בעיקר שהם פוסט-טראומטיים, קשה לנו להתחבר לעולם הזה, כי זה עולם כאילו לא קונקרטי.
אני רוצה לשאול שאלה, אולי מתוך בורות. הרי אני יודע על ה-LNP בגדול, עברתי איזה סדנה שהיא לא הייתה מוצלחת, אבל קטנה. בעצם ה-NLP, לפי מה שאני מבין, מגיע לאיזה נקודה בעבר שממנה קרו דברים.
זה לא רק לנקודה, הוא מגיע בעיקר לחלקים לא מודעים, ששם בעצם יושב המנוע האמיתי שלנו.
יפה, אז השאלה שלי, אם בעצם בכלים, ועכשיו שאני שומע, ולא ידעתי שאת בדרגה של טריינר, ב-NLP, אבל יצא טוב, זה בעצם, את יכולה להשתמש בכלי הזה, בשביל, לפעמים בן אדם עבר טראומה והוא לא היה מודע אליה, את יכולה להגיע אליו בזכות הכישורים שלך, או מה שלמדת, להגיע לנקודה ששם, ואז לדעת לטפל בזה. זאת אומרת, יש לך את היתרון על NLP, האיש NLP האחר שיודע להגיע למקום הזה ולא תמיד יודע לפתור את זה, את יודעת גם לטפל בו בקטע הטראומטי.
נכון מאוד. בקטע הזה כן, אפשר להגיע אחורה, אפשר. גם בצורה מודעת וגם ב... יש כל מיני טכניקות גם ב-NLP, אגב, שאפשר להגיע אחורה. וזה אפשר להשתמש. אני אומרת, צריך להיות נורא זהירים בזה, ואני חושבת שזה כלי שהוא חמוד והוא מקסים, והוא יכול להיות יעיל להמון דברים. אני טיפלתי בהמון אנשים בתחילת דרכי, בביטחון עצמי, בפחד עמידה מול קהל, בכל מיני דברים כאלה, אתם יודעים, בעיות רגילות נקרא לזה, שרובנו יש כל מיני איזה אישו כזה או אחר. כשזה מגיע למרחב הטראומטי, עם טראומה אמיתית שיושבת בגב, שיושבת מאחורה, אני מצאתי שזה פחות יעיל ויש שיטות אחרות. אז זה...
אני רוצה להזכיר, אמרנו שזה יעבור מהר, אז זה עבר מהר. זה מה שהראיתי למי שראה עכשיו ביוטיוב. יש חלק מהדברים האלה, אנחנו נפגוש את זה, ואני חושב שאני לא צריך לחזור על הטיפול או על הדברים, אלא אנשים צריכים להיות מודעים שהם צריכים, כדאי להם לגשת ולפתור את זה. זה יכול להיות אנשים שעברו משברים כלכליים, זה יכול להיות אנשים שעברו משברים עם הנושא של המשכנתה שהייתה להם ועשתה להם, הכביד עליהם על החיים. אנשים שחוו בבית, הורים שהיה להם קשה להתמודד והם ראו את כל אולי ויכוחים ואת כל הקושי שהיה להם הכלכלי בעקבות זה שלקחו משכנתות או הלוואות או דברים. זאת אומרת שבכל הדברים האלה, בכל הדברים האלה למעשה, או אמרנו הגירושים, ובטעת בסוף התרחבנו ולא חזרנו אליהם, אבל אני חושב שאת המסר העברנו, שאנשים צריכים להיות מודעים לזה, שאם הם לקראת או הם עברו, קשו לרוץ לטפל בזה. ואני היום מכה על חטא שלא חשבתי על זה, ושהייתי שקוע בעצמי. הייתי שקוע באיך לפתור את זה. אני יכול להגיד לך שאני התמודדתי, כן? אבל זה, אני, גם עם נושא, הזכרת חוסר ביטחון עצמי, אז אף אחד לא יאמין לי, כן? אבל אני הייתי מסמיק שהייתי מדבר עם בחורות, ואם יש פה אנשים שמכירים אותי מילדות, אז הם יודעים את זה. ואני בתיכון שש שנים הצבעתי, בגלל שלא הייתי מסוגל לדבר. אני שנים לא דיברתי לפני אף אחד, בגלל שהיה לי פחד קהל עצום, והיום אני לא יכול להוכיח את זה אפילו. וטיפלתי בעצמי, וזה גם כן, אני יכול לשחזר ממה זה קרה. אז אני חושב שלמדנו פה המון, אז אני אשמח אם ככה בשתי מילים תסכמי את מה שאמרנו פה, ואני חושב שהעברנו פה מסרים אדירים.
אז אני אגיד, אחד, שמחתי להיות פה צחי, ממש שמחתי, תודה על ההזדמנות. אני אגיד שבאמת, רק מניסיון אני אומרת, שבאמת אנשים בסוף מגיעים, כשהגיעו מים עד נפש, וחבל. אפשר להגיע הרבה הרבה קודם, ואפשר לעשות את זה הרבה יותר קצר ובקלות, ולא כשכבר, וואו, הגענו לנקודת השבר, כי אז באמת הרבה יותר קשה, וככל שחולפות שנים, הרבה יותר קשה לטפל, כי אנחנו כבר איזשהו שקועים בתוך המצב הזה. וקחו תמיד בחשבון, תמיד, 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 שטראומה משפיעה לא רק על מי שסבל ממנה, על כל המעגלים מסביב. אז תחשבו, הורים לילדים, משפחות, בני זוג, אתם לא לבד במערכה הזאת, וצריך גם את זה לקחת בחשבון. זאת לא רק אתם סובלים, גם הסובבים שלכם סובלים.
אז יפה, אז המסר, אתם רואים שאתם הולכים להיכנס למצב, לא ללכת רק ליועצים כלכליים, לכו למי שידע לעבור לכם, וזה לא רק פסיכולוגים, כן?
לא.
זה כן. יש את האנשים כמוך, ועוד עכשיו הבנו את כמות הכישורים שיש לך, אז עוד פעם, אני מאחל לכולם שלא יזדקקו.
נכון. אז אני מאחל
שיכירו אותך ברמה האישית כמוני. אז עכשיו אני מבין גם למה, אז אני יכול גם להודות לך שהקשבת לי בהתחלה למשברון שהיה, וזה החשוב שהיה לי איפה לדבר את זה, אז באת לי בדיוק בדקה הנכונה, ותודה רבה שבאת לירושלים, ותודה רבה על המסרים האדירים.
שמחתי.
והפרטים שלך, כמו שאמרתי, יופיעו באתר שלי, בעמוד ההקלטה, ולמי שזקוק, אז תודה רבה.
צחי, תודה רבה. שמחתי להיות פה.